שלום לכולם, כאן איתכם יצחק זג, אנחנו ממשיכים בלימוד מאמרי הראייה למרן הרב קוק, מאמר תללי אורות, השקפה על טעמי המצוות, וכמו שהסברנו, זה אלה מאמרים מהשנים היותר ראשונות של הרב קוק בארץ, תף רש עין, זה בעצם הרב רק 6 שנים בארץ, ויש פה יסודות של דברים שאחר כך יהפכו לתורה מאוד גדולה, וכבר כאן הרב אומר, צריך טעמי מצוות. אתה רוצה לחזק את היהדות? צריך טעמי מצוות. אנחנו היום קוראים לזה לימוד אמונה, לימוד פנימיות, כן? ואומר הרב, והנה הראשון אשר העיר את אופקנו, את האופק שלנו, בדרישת טעמי המצוות, הוא הרמב״ם בספרו המורה. יכול לבוא מישהו ויגיד, מה? מורה נבוכים, מה הבעיה? יש שם דרישת טעמי מצוות. אבל מה, ועכשיו אנחנו יודעים שזה לא, אנחנו יודעים שזה לא עונה על הפונקציה שאנחנו מבקשים כאן. למורה נבוכים יש תפקיד אדיר בכלל, בלימוד פנימיות תורה, אבל זה לא התפקיד הזה, למה? בוא נראה. אבל מה מאוד נתפלא אם נביא לידי חשבון את הרושם שעשו כל הגיונותיו בטעמי המצוות על כללות האומה, ועל היחידים המצויים אצל החקירות הדתיות, מימיו עד הדור האחרון. בוא נראה את הרושם שעשו ההסברים של הרמב״ם בטעמי המצוות במורה נבוכים. פחות מכל הגיון ומחשבה היוצאים מספריו, הביא תנובה, החלק הזה שטעמי המצוות. אומר, משנה תורה השפיע יותר לרומם את עם ישראל מאשר מורה הנבוכים. לא נודעו לנו בו כמעט לא עקבות הרחבה, ולפי הערך, אף לא עקבות של חיקוי. הדברים מעידים על עצמם, שיש כאן איזה חיסרון שהוא צריך להתמלא, בשביל שיכנס במקצוע החביב הזה, כוח חיים חדש באור זרוע ומפרים, מפרים מלשון מביא פירות. אומר, אנחנו לא רואים שאנשים מרחיבים את מורה נבוכים, מחכים את מורה נבוכים, לא רואים שזה הפך להיות ספר של טעמי מצוות, שמושך את הלבבות, וגורם לנוער או למבוגרים להתלהב בעבודת השם, לא ראינו את זה. עכשיו, הוא לא בא לבטל את מורה נבוכים, אנחנו יודעים גם מאוד מאמרים שהרב מעריץ את הרמב״ם, מערצה שאיך אפשר לא להעריץ. אבל הוא אומר, זה לא העבודה שהוא עשה שם. למה? החוט החורז העובר בתוך טעמי המצוות של הרמב״ם ז"ל במורה הנבוכים, הוא יסוד מחיית עבודה זרה. אז אומר הרב, כשאתה מתעסק בטעמי מצוות רק מהצד של מחיית עבודה זרה, בזה יש אמנם כוח תרבותי, קולטורי, תרבותי יפה של העבר. כלומר, בעבר היה צריך לסלק עבודה זרה, זה היה עיקר הבעיה. בא הרמב״ם, סלק עבודה זרה. המפיח גם כן רוח חיים אידיאליים, גאון לאומי של השתתפות גדולה בבניין העולם הרוחני והתרבותי, העולם בכלל. אבל בטבעו הוא הולך ומתחלש, למה? כי נקודת הזוהר היותר עליונה אצלו הוא העבר. אומר הרב בגאונות עצומה, כשאתה מסתכל על מורה נבוכים, הוא מתעסק בטעמי מצוות, אבל טעמי מצוות בהקשר של העבר. פעם, כשהעולם היה מלא בעובדי עבודה זרה, היה צריך עבודת קורבנות כדי שיסתלקו מעבודה זרה, לדוגמה, כן? שזה הסבר שגם הרמב״ם עצמו במשנה תורה מסביר הסברים אחרים לגמרי, כן? אבל אומר הרמב״ם, זה הסברים על העבר. ואולם באמת הרי היסוד היותר עיקרי גנוז ומקופל בטעמי המצוות הנוקיים הוא העתיד. כשאתה מבקש טעמי מצוות, אתה רוצה לתת מוטיבציה, כוח מניע, התעוררות, התלהבות על עתיד שאליו הולכים, ולא על עבר שנוקע על ידי המצוות האלה, כן? באומר הרב, העבר לבדו, אף הפי שהוא נכבד מאוד, מכל מקום יכול הוא לבוא עד לכדי ערך של ידיעה ארכיאולוגית. כל כך יפה. מה זה ארכיאולוגיה? אתה מלמד אנשים ארכיאולוגיה? העולם העתיק היה בעבודה זרה, ולכן היה צריך מצווה כזאת או אחרת כדי להוציא את האנשים מעבודה זרה של פעם? אז אתה מלמד אותנו טעמי מצוות, מה זה יהדות היא ארכיאולוגיה? אומר הרב שאין בתוכן לחיים בפועל, והעובד לבדו, דבר על היום, בוודאי לא יספיק להזריח אור אידיאלי ומרומם את הרוח וממלא ושירה והופעת קודש, שזה מה שאנחנו רוצים, להעליב את האנשים. ואולם כאשר יגיע זרח עם החיים של העבר דרך ההווה, אל העתיד הגדול, ההולך ומאיר, אם תביא לי טעמי מצוות שפונים פני עתיד, בלי לבטל את טעמי המצוות שפונים פני עבר, כמובן, כן? או אז השתלמו תנאי החיים בתוך הרוח המדעי הזה, הן בעצם יקרת המדע הנשגב הזה לעצמו, זה ישפיע גם על עצם המדעיות של טעמי המצוות, הדעת שבהם, והן בפעולתו לתחיית היהדות. צריך להביא עתיד אל טעמי המצוות. טעמי מצוות, הרי בתוך המצוות יש כמה המון טעמים, בלי סוף. אתה מביא לי טעמי עבר, זה לא מחיית. צריך להביא טעמי עתיד. נעצור כאן, נמשיך פעם הבאה, חזקו וימצאו.